Can't be six ball. No, 15. Ah. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. אז המפרשים, רוב המפרשים בעלי הרמז, דרשו כאן תזכורת כמו בבראשית, יש דרשה למעלה, כמו בבראשית, עניין של שניים מקרא ואחד תרגום. אסור לדבר בבית הכנסת, זה עוון חמור מאוד. כתוב הפוסקים בית הכנסת שמדברים שם, השטן יושב שם, תיזהרו, וסכנה לשבת שם. אז אנא מכם. ואלה שמות ראשי תיבות וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. ולמה הביאו את זה כאן? אלא כיוון שהפוסקים כתבו שיש בעיה עם פסוקים מסוימים, מפקע מינה מחר בעזרת השם בקריאת הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, יש פסוקים שאין עליהם תרגום, או שיש ויכוח בסוג התרגום שצריך לתרגם, כמו עטרות ודיבון, וכמו ברכת כהנים, פסוקים של ברכת כהנים וברכה אדוני וישמריך. וגם כאן שמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, שכר, זבולון, בנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, האונקלוס תרגם את זה אותו דבר. ויש רוצים לומר שזה לא מהאונקלוס, מפני שאם אני צריך לתרגם צריך לומר ראובן חזו בר. למשל, מה זה ראובן? ראו בן, חזו בר. שמעון, שמעונה, אני יודע מה, וכן הלאה. לוי, לוויה, התלווה אליי. אז לא, ולא תרגם כך. לכן מה צריך לעשות? מחר, בעזרת השם, לקרוא פרשה שלוש מקרא ואחד תרגום. המקרא הנוסף במקום אונקלוס. כך כתבו הגאון חידה, כך כתבו בחיים פלאצ'י, כך כתבו כל היתר. גם כמו בברכת כהנים, וגם בעטרות ודיבון, כך אנחנו עושים. כיוון שעטרות ודיבון, הוא אמר מכללתה ומלבשתה. והאמת, ששם עיר בכל מדינה ומדינה נשאר אותו שם. מה שהיא נקראת בכל שפה שתרצה לומר אתה צריך לקרוא אותה באותו שם. למה כאן שינה? אז יש אומרים זה לא מאונקלוס, או שלא צריך לקרוא אותו בתרגום. יש מחלוקת האם יקרא אותו תרגום או יקרא אותו לשון המקרא. לכן כדי לצאת ידי חובת כל הדעות קוראים את הפסוק הזה שלוש פעמים מקרא ואחד תרגום. השלישי המקרא זה בשביל התרגום, במקום התרגום. זאת אומרת, איש וביתו באו. יש שאלה, הרדב"ז נשאל לגבי אדם שיוצא מארץ ישראל, לא עליכם צריך לצאת מארץ ישראל מאיזה סיבה שלא תהיה, בדעתו לחזור. שאלו אותו מה יעשה ביום טוב שני של גלויות, האם תראה לו יום אחד או צריך לעשות יומיים. כתב הרדב"ז בתשובה שאם דעתו לחזור אז עושה יום אחד, נסע רק לנסיעה קצרה על דעת לחזור. אבל אם אין דעתו לחזור, כגון שנסע עם משפחתו, זאת אומרת נסע עם אשתו איתו ביחד, יכול להיות שהאישה ימצא חן בעיניה שמה, מי יודע, תראה איזה גמל של טיבט ואיזה שפן בדלס או איזה אני יודע מה, וימצא חן בעיניה ותגיד לו אני רוצה להישאר פה, ואז יישאר שם. את צריך לעשות יומיים כמו חוץ לארץ. הרדב"ז לא כתב ראיה לדברם, והאחרונים שבאו אחריו תמהו מאיפה ראיה. דרך כלל שפוסק כותב מביא ראיה. בא בעל ההפלאה עליו השלום, היה גדול רבני אשכנז, הוא כותב אני מצאתי לו ראיה מהפסוק הזה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. איש וביתו, האדם ואשתו. מי זה ביתו? אשתו. איפה ראינו? הגמרא בשבת אומרת אמר רבי יוסי מימי לא קראתי לאשתי אשתי אלא לאשתי ביתי, ולשדי שדי אלא לשדי שורי. לשון צניעות, לא יפה להגיד אשתו, אומר ביתו. אז שהפסוק אומר בית, בית זה האישה. כמו שראינו, בית ישראל, ברכו את השם, זה הנשים. אומר בני ישראל, זה הגברים. זה ההבדל שהיה בפטירת משה לבין פטירת אהרון הכהן. פטירת משה כתוב, ויבכו בני ישראל את משה. ואילו אצל אהרון הכהן כתוב, ויבכו כל בית ישראל. אצל אהרון הכהן גם הנשים בכו, כיוון שהיה משכין שלום בין הבעלים לנשים, והרבה פעמים הנשים היו צודקות והבעלים היו חוטאים כלפיהם. והוא אהרון הכהן היה עושה ביניהם שלום. אז לכן מקום שכתוב בית זה אישה, בית האישה. עכשיו לכן אמר, איש וביתו באו, כלומר, אם הוא נוסע לחוץ לארץ יחד עם אשתו, זה באמת הבאים מצרים, אז זה נחשב תושב מצרים. צריך לעשות שני ימים טובים של גלויות. אבל אם נוסע לבדו וישאיר את אשתו פה, פחד ממנה, מה יש שם, נעבור שבועיים, תגיד לו, הלו, מה קרה לך? אתה, מי יודע מה מצאת שם, מי יודע מה אתה עושה שם, הוא יפחד. אז יחזור מיד, לכן צריך לעשות רק יום אחד. אבל שנסע עם אשתו, עושה יומיים. הכך אמר בני ישראל, פרו וישרצו, וירבו ויעצמו במאוד מאוד, תמלא הארץ אותם. מרד דרשה כמה פירושים. אמרו שישה בקרס אחד, יש אומרים שישים בקרס אחד. השישה מאיפה ראו? מהפסוק, ספרו, פרו, אחד, וישרצו, וירבו, ויעצמו, ארבע, ומאוד מאוד, שש. אז היו שישה בבת אחת. אבן עזרא אומר, אל תתמע, אני ראיתי בספרד, ארבעה נולדו בקרס אחד. אז יש דברים כאלה בעולם. אז אומר, פרו וישרצו, בקרס אחד, טוב, אומר רבי נתן לייבשיץ, ומה עם הפרנסה? תאר לך כל שנה שישה ילדים. אוי אוי. 10 שנים, 60 ילד. תכפיל כל עשור ב-60. זה מינימום. זה יכול להקים מפלגה. זה מה, זה לא... צריך לבנות עיר. כל איש היה צריך לבנות עיר בפני עצמה. אז מה יעשה? לא, הוא אומר, שמות עושה שמול אחד, שמול שתיים, שמול שלוש, שמי ארבע, שמי שש. אין בעיה. זה מספרים, כמו בניו יורק, שמה, הכל הולך פישט אבניו. אני לא הייתי שם אף פעם, אל תחשוד בי. אבל מספרים, שמה מספרים הולך. אז גם ככה. אבל עכשיו כסף ונלן, שמי. מאיפה כסף? אז אומר, הפסוק עונה, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד מאוד זה ממון. איפה ראינו? שמה ישראל? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך אפילו לא תלת נפשך, בכל מאודיך בכל ממוניך. אז מאוד זה ממון. אומר, היו פרים וישרצים, נולדים שישה בקרס אחד, ובהתאם לכך היו מתעשרים עושר גדול. והגמרא אומרת, למה שמו זכר? זה קר. מה זה קר? כי קר. נולד התינוק, אומר לאבא שלו, אתה לא מפרנס אותי, אני אשתי איתי, הבאתי איתי פרנסה, אני מפרנס אותך. אני נהיה לו ברכה. אז אומר, לכן פרו וישרצו, אחר כך ותמלא הארץ אותם. מדרש תנחומה אומר, כחרשים של קנים. מה פירוש? חורשה מלאה קנים. היו הרבה ילדים, אז אחד היה הולך נגיד לבית הכנסת, או הולך לשוק, או אשתו התעצבנה בבית, קח אותם לשפת הים, שיגעו אותי. אז הוא הולך ברחוב, 300 ילד הולכים איתו. וזה קופץ מפה, וזה, הם לא יכולים ללכת מסודר. מה, הם הולכים תהלוכה? ראית דבר כזה? אין דבר כזה. זה מקפץ מפה וזה, והגמרא אומרת, היו כמו קוצים, בעיניהם של המצרים. היה מסרי חוזר מהעבודה שלו, עייף, יש לו מסעות עליו, זה בא לו מפה וזה נכנס לו בין הרגליים וזה קופץ עליו, על הכתפיים, עד שהוא צועק על זה, עוד שישה באו ממינו ועוד 60 משמאלו. אז היו להם כמו קוצים, לא יכולים לסבול. לכן אמר ותמלא הארץ אותם כחרושת של קנים. מה העניין חרושת של קנים? אלא אומר שהיו... כל כך הרבה, עד שהיו משגעים אותם, אפילו, כך אומר המדרש, התיאטראות והקרקסאות שלהם היו מלאות ילדים יהודים. והאמת שהמדרש שואל, מדרש רבה גם עצמו שואל, מה קרה? למה ישראל כאלה צרות ואיסורים עברו? נכון שהם היו גלגולים, בסדר, אבל גם בגלגול מוכרח להיות שהוא עושה את אותו עוון בגלגול הזה, מגלגלים עליו את הגלגול שעבר עם הגלגול הנוכחי. מה חטאו ישראל? אלא זהו, שיש אומרים שהם עבדו עבודה זרה, חוץ משבט לוי שלא עבד עבודה זרה. כך ראינו שביציאת מצרים מקריעת ים סוף עומד המקטרג ואומר, מה אלו עובדי עבודה זרה? אף אלו עובדי עבודה זרה. חכם אחר אומר, משום שהיו הולכים לתיאטראות וקרקסאות, אז היו הולכים לבלות, ושם היו מלאים יהודים, היו באים לשם, לא היה להם מקום למצרים לשבת, לכן היה כחרושת של קנים, היה ויקוצו מפני בני ישראל. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה פירוש לא ידע את יוסף? מה, הם בעד רוב ההיסטוריה שלהם 80 שנה יוסף היה מלך שם, הציל את מצרים, עשה אותם מעצמה מספר אחת בעולם, כי מכל העולם באו לשם לקבל כלכלה ונשארו שם. וגם המדרש שואל, למה עשה הקדוש ברוך הוא כך? למה היו שנות רעב, סבא? שיוסף ימלוך. חסר לו הקדוש ברוך הוא דרכים איך שיוסף ימלוך? למה צריך להיות חלום של פרעו בכל הסיפור הזה? אלא רצה הקדוש ברוך הוא שכל השבעים אומות יהיו במצרים, וישראל סיום שם, השתעבדו בהם השבעים אומות, ולא נצטרך עוד יותר גלות. למה? כל הגלויות היו נגמר אז. בגלות מצרים היה חבילה, עסקת חבילה, כל הגלויות. אז הביא את כל השבעים אומות, פרס, אתה רוצה פרס, אינדונזיה, אינדונזיה, מלזיה, מלזיה, מירקונזיה, גם מירקונזיה, אין מדינה כזאת, תמציא. אז כולם היו שמה, אבל אחר כך היה עגל, קלקל את הכל. אז לכן עשה הקדוש ברוך הוא שכל האומות השתעבדו בהם. עכשיו אם כן, עכשיו הבנת מה יוסף לא ידע את יוסף? מה לא ידע את יוסף? אלא לא ידע את יוסף שיוסף, בגלל שכך מנהגם של היהודים, מענים אותם, הם נהיים גדולים. יוסף, עינו אותו, עלילו עליו עלילה, שיבו אותו בכלא, ישב 12 שנים בכלא, בסוף נעשה מלך. וכך ישראל, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז כמה שמענים אותם, נהיים יותר גדולים. אז גם כאן, אשר לא ידע את יוסף, מה שהיה עם יוסף, שהתענה, אינו בקבר רגלו, בזל, ברזל בעה נפשו, עד עת בו דברו, אמרת אדוני צרפת הוא, ונעשה מלך. זה המצרים לא הבינו. את הרעיון הזה, עד היום אומות העולם לא יודעים. כמה שמכים בנו, אנחנו נהיים יותר גדולים. רבבה, כצמח השדה נתתיך. שואלת הגמרא, מה פירוש? צמח השדה, אם יש לך דשא, או יש לך עצים, אתה רוצה שיצמח, תגזם. אבל בחוכמה, בעדינות, לא בצורה פראית, תקלקל. אז הגיזום הזה גורם שיצמח יותר. כמו הכבשים, אתה רוצה שהצמח שלהם יצא טוב, תגלח, יצא. וכן על זה הדרך. כל דבר שמגלחים אותו, מקצצים אותו, צומח כפל כפליים. כך היה עם ישראל, היו המצרים חופטים בהם, והיהודים הולכים ופורחים. אמר רבה נתחכם עלו, ונרבה, והיה כי תקרן המלחמה. בנוסף גם הוא השונאינו, הבא נתחכמה לו, אבל נתחכמה להם. מרה מתרצת, הוא רצה פרעו להתחכם נגד הקדוש ברוך הוא. הבא נתחכמה לו, חס ושלום לאלוהיהם של ישראל. ואז בן ירבה והיה כי תקרן המלחמה. אז היה מחשב גדול פרעו הרשע, עשה בכיסוף כל מיני דברים, חשב שהוא יכול עם הקדוש ברוך הוא. הרמב"ן אומר, מה זה נתחכמה? פרש פשט. הוא אומר, אמר להם פרעו, תראו, אם אנחנו נהרוג אותם, את ישראל, כל העולם ירעש. אפילו שאז היה דיקטטורה, אבל גם, הנה, מצרים, לא ראית זה מה עשה, הרג באזרחים שלו, עיקו אותו. אז כעמת התפת, התפוך. אז הוא פחד פרעו, אמר אני ארוג את היהודים, זה 600 אלף יהודים, אני אחסל אותם, יהיה רעש גדול בעולם, מיד הם הרעישו עליי את העולם. מה נעשה עכשיו? מכל להרוג את היהודים, אנחנו נטיל עליהם מיסים כבדים, ואז על ידי המיסים, חס ושלום, חשב יגמור עם היהודים בשקט. ונרבה, והיה כתרן למלחמה, וישימו עליו שרי מיסים, למען עונותו וסבלותם. ונחמבן ובעלה מן הארץ, אומר על מדרש תנחומה, כך זה תמיד עם ישראל. לפני העלייה, יש ירידה. וכמו שהגמרא אמרה על הפסוק, כשחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו, מה כתיב בתרי, קומה עזרת לנו, עבדנו למען חסדך. בזמן הגלות הזאת, אומרת הגמרא, שיהיה ירידה שאין עוד ירידה יותר ממנה. כשחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו, כבר הבטן הגיעה לאדמה, אז שוכב, אמרנו. מיד רואה הקדוש ברוך הוא כך, מרחם, ואומר, קומה עזרת לנו, עבדנו למען חסדך. אומר גם כאן, אומר הרמב"ן, נלחמבן ובעלה מן הארץ. אומר, בעלה מן הארץ, לפני העלייה, יש ירידה לארץ. כי שחה לעפר נפשנו. אז אומר, הוא אומר פרעה, והוא לא יודע מה הוא אומר, הוא פיו, מכשיל אותו. ועלה מן הארץ, ואיפה יעלו? מהאדמה. אז יפיל אותם חס ושלום עד הרצפה ואז יקומו. אז ככה אומר גם כן, מי שרוצה לדעת מתי יבוא משיח צריך לדעת קץ של מדידו דמשחה, ככה הוא לשונו, מדידו, המדידה של חוט שמודדים בו. משחה זה חוט שהיו חוט של מידה, קו המידה, כמה הסתרה אחרה עדיין יש לה יכולת, כמה הרשע בעולם עדיין יכול לשלוט, אז עדיין יש זמן. ביום שיגמר הזמן הזה, אז מיד תהיה ישועה. זה אמר, כי שחה לעפר נפשנו וקל אז בטננו, מיד קומה עזרת לנו. ושימו עליו שרי מיסים למען ענותו וסבלותם. מה זה שרי מיסים על ענותו? אומר רבנו בחי עליו השלום, מיסים, יש אנשים שהוא לא אכפת לו, טוב, הוא צריך לשלם מס, הוא נותן מס. אבל מה הוא סובל במס אם הפקיד מס אכזר, מנהג אליו בגסות? הוא נאמר, שולח לו את המכתב לתשלום המס עם איזה 100 אזהרות ואיומים. הכל פה עובד באדום, גם כותרות העיתונים, גם המכתבים שאתה מקבל מהעירייה, ממס הכנסה, מהזה, הכל אדום. דבר ראשון הוא מקבל הביתה התראה אחרונה, עד שגם אשתו לומדת להגיד לו התראה אחרונה, דרבלק אני אעשה לך ככה. אז זה הכל דבר מפחידים את הבן אדם. אומר שימו עליו השרי מיסים, השרים של המיסים היו רעים. לא אמר צריך לומר וישימו עליו מיסים, לא אמר שימו עליו מיסים, מיסים ישראל אמרו עוד אנחנו יכולים לסבול, אבל את שרי המיסים שהם כאלה אכזרים, והתנהגות כזו ברוטלית יש להם, והאכזריות, כמו שאמר שלמה במשלי, תחת שלוש רק זה הארץ, תחת, יש כבר זימון רבותיי, כמעט במאה אתם תעשו. מה קורה היום? שובבים, יום השישי, הלילה ליל שישי של שובבים, ראשונה בשנה הזאת, צריך להתעורר, להיות עריות. כל מילה אחת של תורה הלילה הזאת, איזה מעלה יש לה. כי אנחנו נמצאים כעת בשישי של השובבים, שישי הראשון של השובבים, צריך לעבוד את השם עם כל היכולת והכוחות. היו יושבים בבית אל כל הלילה הערים הלילה הזאת. מה אתם, מפלסטיק? אז אומר זהו, תחת שלוש רק זה ארץ, תחת עבד כי ימלוך. ושפחה כי תירש גבירתה, ואמה שלישי שמי תזכיר אותי, ונבל כי יסבע להם. זאת אומרת שהעבד מולך זה קשה. למה? עבד שהוא מולך הוא מתנהג צורה ברוטלית, הוא אין לו טקטיקה, אין לו גינוני מלכות, אין לו את תקסי השררה שיודעים איך להתנהג, איך לעטוף כל דבר יפה, איך לדבר באדיבות בלשון צחה נקייה, אלא כל דבר באכזריות. כולל גם אלה, שרי המסים האלה, מצרים, היו רשעים, אכזרים. אלה זה היה קשה למען ענותו בסבלותם. כלומר, הוא ישלם את המס ויסבול ויוציא את המית שלו עם זה. זה למען ענותו בסבלותם. שיסבלו וישלמו את זה מתוך סבל. זה היה הרשעות של המצרים לדכות ולהשפיל את עם ישראל. על זה בא כל זה. ושלמה קלוגר כותב, מה זה למען ענותו בסבלותם? אומר, וכאשר יענו אותו כנרווה וכן יפרוץ, כתוב אחר כך, אומר, דע, שבכל דור ודור, כל דור ודור, כשהיהודים התחילו להתחבר עם הגויים, וללמוד במעשיהם, מה עשה הקדוש ברוך הוא, נתן חלילה וחס מקל ביד הגויים, שיקו אותנו, ששאנחנו נתנתק מהם. כך זה היה לאורך כל ההיסטוריה. כך היה ברוסיה. התחילו להתבולל, בא סטלין עם מה שמו וזכרו. רשע מרושע עריץ. התחיל לעליל עלילות ולהרוג ביהודים. 12 מיליון איש הוא חיסל מהתושבים שלו. 2 מיליון מהם היו יהודים. זה עשה. המהפכה הבולשוויקית עלק. עם כל אלה כל הקומוניזם שעלה לעולם עם מה שמם וזכרם. הגרמנים אותו דבר, שהיהודים התחילו להתחבר עם האומות וללמוד להם וללכת לכל מיני לשמוע יצירות של הרשע הזה, לא רוצה להזכיר את שמותיהם, עם מה שמם כולם תמאים היו, של פלוני ושל אלמוני, והיו ממלאים את התיאטראות שלהם. מיד קרה מה שקרה. ואיפה התחילה ההתבוללות? בגרמניה. איפה התחילה ההשכלה? בגרמניה. איפה הרפורמים נשאו ראש? התחילו משם. אז עמדו בפרץ לפני 100 שנה הגאון רב עזריאל הלדסהיימר ואיתו הרב דוקטור מאיר להמן, ובכוונה הלך הוציא תואר דוקטורט של להראות להם שגם רב יכול להיות משכיל, בשביל למנוע מהיהודים להתבולל שם. והיה רב שמשון רפאל הירש, אלה שלושה עמודי עולם בגרמניה העמיד הקדוש ברוך הוא, והם הצילו מה שהצילו. לא הצליחו להציל הכל, אבל הצילו מה שהצילו. ככה היה בכל המדינות באירופה, נורא והיום, מה קרה ברומניה, מה היה בהונגריה, בודפסט, ועוד מדינות, מה שהלך שם נורא והיום. וגם פה, בימינו, בזמנו הגאון רבי יהודה צדקה אמר, אני לא אמרתי את זה מעצמי, בזמן שהתחילה האינתיפאדה הראשונה, אתה זוכר שמי? לפני 24 שנים, בחנוכה זה היה. למה זה התחיל? רבי יהודה צדקה, יש מכתב ממנו. אז התחיל, היה אחד שר חינוך שהוא לא היה נבון כל כך, והשר חינוך הזה המציא מפגשים, אתה זוכר? מפגשים בין יהודים לערבים. הוא אמר שהגיע הזמן שאנחנו נכיר את האומה הערבית והערבים יכירו אותנו. אז איך מכירים? עושים מפגשים של בנים ובנות, ערבים וערביות ויהודים ויהודיות, לערבב להתבולל יחד. איך שזה התחיל, אחרי חודשיים כמה היהודים התחילו לצעוק, הרבנים פה לא שמעו להם. אחרי חודשיים התחילה אינתיפאדה והכל התבטל. אז תמיד כשמנסים להתקרב לאומות העולם וללמוד ממעשיהם ולחקות את דרכיהם, אז הקדוש ברוך הוא יש לו איזה דרכים לעשות. זה מה שאומר פה עליו השלום רבי שלמה קלוגר, הוא כותב את זה מרשק, אומר שאם לא היו מעונים היהודים במצרים, היו חס ושלום מתבוללים בתוכם. לכן אמר, וכאה אשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ, אז שונאים את הגויים על ידי זה ולא מתחברים איתם. רואים שהם רוצים את רעתנו ורוצים לרדוף אותנו, אז לכן תרחקו מהם. הלב אחי, היו מתחברים איתם, חיים איתם בשלום. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מה זה בפרך? אז המדרש פליאה אומר, אחד אמר קל וחומר ואחד אמר גזרה שווה. יש מדרש ששמו מדרש פליאה, יש לו על הרבה פסוקים בתורה כל מיני מאמרים קצרים והם כמו חידות. שקורא את זה לא מבין מה מתכוון פה המדרש פליאה. כמו שמה בפרשת לך לך, הוא אומר, תלמידי חכמים נהנים מן הגזל ואומרים כדור לעומר. מה הפירוש? מה הקשר? מה נהנים מן הגזל? אז ביארו את דבריו, גזל ועשה תיבות גם זו לטובה. ואומרים כדור לעומר, כל דעביד רחמנה לטב עביד מרנה רחמנה. אז כך מדרש פתיעה יש לו הרבה דברים שהם ברמזים. כאן הביא בפרך ומחלוקת בין שני התנאים. תנא אחד אמר קל וחומר, תנא שני אמר גזרה שווה. מה פירוש? אז רבי נתן אף שיצקח בערך דבריו. אומר אחד אמר קל וחומר, יש אנשים שיכולים עבודה קלה, נתן להם עבודה קשה. ויש אדם שלא יכול לסבול עבודה קלה. כמו שהגמרא אומרת על אנשי פומבדיטה, היו שם סבלים, שאם לא היו עובדים, יום אחד לא עובדים, חלשן, יהיה חולה. אלה סוג אנשים שצריכים כל יום לשאת מסעות, 80 קילו, 100 קילו, 190 קילו, על הכתפיים. יום אחד שהוא לא יכול, אין לו עבודה כזאת להרים, נהיה חולה. זה גמרא מפורשת. אז אומר אותו דבר גם כאן, מה עשה פרעה הרשע? היה מכיר אנשים, אלה שחלשים, שם להם עבודה קשה. אלה שהם חזקים ורוצים, אומר, שים עוד! אומר, לא! אתה תיקח רק את הנייר הזה, תרים אותו. ולכן זה שוקל 2.5 גרם. לא, אתה תיקח את זה. והוא מסכן לא יכול, בקושי מרים את הרגליים שלו, שם עליו 100 קילו. קל וחומר. זה קל לקח חמור, והחמור לקח קל. הלאה גזירה שווה, מה פירוש גזירה שווה? אומר שעשה השוואות, מה זה גזירה שווה? הדמה גזירה שווה שהיה נותן עבודת פרך לכתחילה. מההתחלה גזירה שווה, זאת אומרת הכל היה עבודת פרך. ואיך עשה עבודת פרך? מדרש אומר, היה מתוחכם פרעה הרשע. הודיע באזורים של העבודה שהוא עומד להגיע. אז הוא בא לבקר. בא לבקר, יש שוטרים שם, יש שומרים, יש מנהלי עבודה שרושמים על כל אחד את שמו ואת ההספק היומי שלו. עכשיו נכנס פרעו לשם ואמר, יאללה, אני רואה אתכם עובדים. זה לקח את המחרשה והתחיל לעבוד יותר מהכוחות שלו. הוא הרים לבנים במקום 10 לבנים, 90 לבנים. וכן זה הדרך. ואז בפרעו היה נותן להם, איך אומרים, מוטיבציה. נותן להם ככה חשק. ומה היה עושה הרשע הזה? אומר להם, תרשמו, זה כמה עשה היום, זה כמה עשה היום. עכשיו, לא כל יום פורים, לא כל יום יכול לעבוד בצורה כזאת. חד פעמי, המלך הגיע, לכבוד המלך, עשו דברים יותר מכוחותיהם. טוב, למחרת, בא, אומר לו, אין, זה המכסה שלך, אתה חייב לעמוד בזה, כמו שאתמול עשית, גם היום תעשה. לכן, זה גם אחד הפירושים בפרך, בפרח. הוא ניסה בכל מיני תחבולות, כל מיני בלשון חלקלקות, איך להוציא מהם עבודה קשה כדי שיעבדו כך. עכשיו יש במדרש אומר בפרך, אומר זה לשון תרגום. לשון תרגום, מה העניין לשון תרגום? יש בגמרא פרך הפוך. כי רש"י אמר שזה כך עבודה של גברים נתן לנשים. עכשיו גברים יכולים לעשות מסעות. גברים יכולים לחרוש, לעדור באדמה, עבודות פיזיות, נתן את זה לנשים. נשים, יש להם סבלנות לעשות עבודות רקמה, לא לקלף תפוחי האדמה. נתן לגבר יום שלם לקלף תפוחי האדמה, השתגע, העיניים שלו נהיו אחורה כבר. הוא נותן לו לרקום גובלן שיש בו 10,000 נקבים ביום אחד, ויעלנה זה. השתגע בן אדם כבר, יצא מדעתו. זה העבודה של אישה, אישה מסוגלת לעשות, לא בעבודת המשכן להבדיל, לא כתוב, וכל אישה חכמת לב, בידיה תבו, היה מעשה חושב, מעשה רוקם, אבל כאן, בא זה עשה זה לכאן וזה לכאן, מאיפה למד את זה? אלא יש בגמרא, פרך, פירושו הפוך. כל עבודה הפוכה, זה נקרא פרך. איפה ראינו את זה? יש במסכת סוטה, הגמרא שם בדף י' אומרת, זה הגמרא אומרת, שהעבודה של האנשים נתן לנשים, והעבודה של הנשים נתן לאנשים. מה איך למדו את זה? הגמרא לא מביאה ראיה. היה עליו השלום רבי מאיר שמחה מדווינסק, היה איש גאון חריף מאוד. הוא אומר,
משום זה מה שאמרנו, במשלי פרק ב', שם יש פסוק, איש מדבר תהפוכות. אדם שאומר לך מילה, ואחר כך עושה הפוך. אומר, לא ככה אמרתי, אמרתי ככה. זה נקרא איש מדבר תהפוכות. מה תרגם שם המתרגם? גברה דממלל מפרחתה. מפרחתה זה דבר כמו פרחה, לשון פרחה. מה זה? אז זה אותו יסוד של המילה פרח. אומר, מכאן למדנו פרח זה תהפוכות. אז ויעבידו מצרים בני ישראל בפרח, עבודה הפוכה. אנשים עבודה של נשים, נשים עבודה של גברים. עבודה, יש עבודה מתאימה ללילה, יש עבודה שמתאימה ליום. או יש עבודה שמתאימה לבוקר, יש מתאימה יותר לערב. בערב יש ספירת מלאי או דברים ככה כלליים. בוקר זה יותר, יש לך כוח. הוא עשה הפוך. מה שעובדים בלילה עשה בבוקר. שעובדים בבוקר, בלילה. אז הכל עשה להם הפוך. מאיפה למדנו? מפריחתה, פירושו, תהפוכות. הפוכה. וימררו את חייהם בחומר ובלבנים. מה מנוגן שמה? תזכיר לי, מוישלה. וימררו, היום קראנו בבוקר, לא? וימררו את חייהם, אזלה גריש, נכון? אזלה גריש, הגאון מבין לידוע היה חסיד גדול של הדרשות עם הטעמים, שלכל טעם יש סיבה ופירוש וביאור באותם מילים שהטעמים עליהם. ולמה שמה יש אזלה גריש? אומר, אז לגריס, אומר, הראו את חייהם. אבל הגמרא הקשתה. אם נגזר על אבותינו להיות במצרים, נגזר על אבותינו, ישנים, המשיח בדרך. לא, בן דוד עם בן יוסף ביחד. הם נפגשו במחלף הראל, בכניסה לירושלים. נו, זה העדכון בעכשיו. עוד דקה יהיה העדכון נוסף. אל תשנו, תחזיקו מעמד. אז אומר, וימררו את חייהם, אז לה גריש. הגמרא מקשה, נגזר על אבותינו לשבת במצרים 400 שנה. תעשה חשבון ואינם אלא 210 שנים. מדוע? יוכבד נולדה בין החומות, נכון? בת כמה הייתה יוכבד שילדה את משה? בת 130. אגב, המדרש אומר עליה שהיא הייתה יוכבד ומרים, שניהם היו עקרות. ויעש להם בתים, מי היו המילדות? הגמרא שואלת במסכת סוטה, יוכבד ומרים, שם אחת שפרה ושם השנית פועה. אז יוכבד ומרים שתיהם היו נשואות כבר, אמא ובת, ולא היה להם ילדים. ויעש להם בתים, בתי כהונה, בתי לוויה, היה להם בתי מלכות, נולדו להם ילדים אז. אז אהרון הכהן, מרים נולדה, אבל עכשיו אמת יש שאלה, אם מרים הייתה אז מרים, מה אתה אומר שזה? אלא מדרשים חלוקים, הם מקשים על הדרש. אז תאמר שזה לא סובר שזה הייתה מרים, זה הייתה אישה אחרת, אני יודע. בקיצור, אז היא ילדה אותה, אחרי זה ילדה. עכשיו הם, אז לגריש, אז אוכבת נולדה מיד עם הירידה למצרים. בת 130 ילדה את מי? את משה, נכון? ומשה רבנו בן כמה היה שיצאו ממצרים, כתוב בתורה, בן 80 שנה, בעומדו לפני פרעה מלך מצרים, תחבר יחד, 130 או 80, 210. איפה 400? אלא, אז כמה תירוצים, אחד התירוצים, קושי השעבוד השלים המניין. נגזר עליהם עבודה רגילה של 12 שעות ביממה, 400 שנה. אבל הוא פרעה רשע עם אח שמו, היה מחמיר, הוא העביד אותם 18 שעות ביממה, 20 שעות ביממה. ואני לא שואלת למה הצפרדעים היה להם, לא נתן להם לישון. למה היה להם שם כלים, היו באים בלילה לישון, אומר להם, לא, בואו תטטו את הרחובות, מאיר אותם באמצע הלילה, תהיו תטטו את הרחובות. אומר להם, ככה, אני אראה לך מה זה. יהיה לו כלים בכל גבולו. אז היו מצערים את ישראל, מעבידים אותם עוד ועוד ועוד. אז העוד הזה, שעות נוספות, נוסף לחשבון, שמי, זה נוסף לחשבון, הפנקס פתוח והיד רושמת. מי אמר את זה? אמר מי שאמר, תגיד ככה. בקיצור, זה נרשם שם ונוסף ונהיה ב-210 הספיקו הספק של 400 שנה. אומר הגאון עשה מובן, אז לא גריש, אז לא, בגלל שקדמה שהם הוסיפו גריש, בא פרעה וגרש אותם מיד, ואמר להם קומו צאו מתוך עמי, כי השלימו את זה בזמן יותר קצר על ידי קושי השבו. הרבה שנצג עכשיו אנחנו מהגלות. ותראה לעם ילדות האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. ודאי, מה יעלה על הדעת, יוכלת, תהרוג ילדים. איפה שמענו דבר כזה? ועוד רצח? אוי ואבוי. הלו, שלוש עבירות, שהם אומרים לו לאדם עבור, יהרג ואני אעבור. כל העבירות שבתורה יעבור ואני אהרג. אבל עבודה זרה, חוץ מעבודה זרה, גילו, העבירות שפיכות דמים. מה החידוש? הפסוק מודיע לנו, ותחיינה את הילדים. הראשונים כתבו, מכאן ראינו שדינה דמלכותה דינה. דינה דמלכותה דינה. מה פירוש? אם המלך גזר איזה גזרה, או חוקק איזה חוק, אנחנו צריכים לקבל. אבל מתי החוק תופס, כך מרן בשולחן ערוך, רביד, בשולחן הרמב״ם, בתנאי שהחוק שווה לכולם. כולם שווים בפני החוק. אבל אם החוק עושה אפליה בין קבוצה אחת לקבוצה שנייה, לזה כן ולזה לא, אפילו אצל הגויים אנחנו לא אומרים דינה דמלכותה דינה. אומר לכן גם פה, כיוון שהם היו צריכות, אמרו להם כולם, הלו, מה שאומר פרעה, אתם צריכים לעשות, למה? דינה דמלכותה דינה. אבל הם עשו ככה, הם עשו חשבון, שלא יכול להיות דבר כזה, למה זה רק על היהודים? מה אומר להם? בילדכן את העבריות, הוא איתן על האובניים. לא אמר להם את כולם, גם המצריות. אז כיוון שהחוק לא שווה בפני כולם, אז לא אומרים דינה דמלכותה דינה. אחרי הפסוק אומר, ולא עשו, מכאן, למה לא עשו? ודאי לא עשו, אלא שתשמע, בעלמה היו צריכות כן לעשות. כי זה הגזרה של המלך, צריכים לבצע הגזרת המלך. אבל כאן מכיוון שהגזרה הזאת הייתה הפלייתית, מהעיקרה היא הייתה לא מידתית, מה שהם אומרים, מידתית, או איזה מילה. אז כיוון שלא כולם היו שווים בפני החוק הזה, לכן לא עשו כאשר דיבר עליהם מלך. מציין דבר זה מבית הלבן, יש עמד חזאי, הם הודיעו שהמשיח הגיע, אז נבהלו. ויעש להם בתים. מה זה ויעש להם בתים? רש"י אמר, בתי כהונה, בתי לוויה ובתי מלכות. יפה. אז מה הפירוש? הרשב"ם אומר, ויעש להם בתים, שם להם שמה ביטנים, זה משמה התחילו הביטנים של השין ג' שומרים, בוטקה בדיוק, שם להם שמה שומרים שיבצעו את הגזירה, קורה שהן מתחמקות ממה שהוא אומר להם, כי הן אומרות להם כי חיות הנה ותלם תבוא עליהם המילדת וילדו, שם להם משמר, שאיך שהם קבלו עם קריאה הזעקה לאיזה בית יש פה אישה יולדת, הרי איפה היולכות? לבתים, ללדת, לילד את הנשים. אז היו שמים להם שומרים שישמרו עליהם, ככה אומר הרשב"ם, הרשב"ם כך מפרש. והרמב"ן אומר שזה סמוך להלן, כשלא עשו את הציווי ועשו בתים, ותראה ויעש להם בתים, זאת אומרת רואה פרעה שהיהודים, מה יהיה? רואה פרעה שהיהודים בונים עוד בתים ומשגשגים ומתרחבים ומתפשטים על פני ארץ מצרים כחול אשר על שפת הים, מיד אמר כל הבן הילוד היאורה תשליחוהו וכל הבת תחיון. זו הסיבה שוב. ויש אומרים כמו במדרש, היו עקרות, יעס להן בתים, הם המילדות היו עקרות, עשה אותם כעת שלא תהיינה עקרות, כולו ללדת. אחרי זה מה היה? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. מה זה, מי זאת הייתה בת לוי? יש ויכוח במדרש מה הייתה שמה של בת לוי. שאומרים שמה עדינה הייתה, ויש אומרים שהיא הייתה אשר ילדה אותה לבבי במצרים, אשר ילדה אותה, שמה היה הפרטי אותה. אז ככה יש אומרים. כמו אמו של נוח, מה היה שמה? אשמוע, אשתמוע. כך יש מדרש. אשתמוע הייתה אמו של נוח. אשתו היה נעמה, היה שמה. צדקת הייתה. אז אם כן, ואז וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. ותר האישה ותלד בן, ותר אותו כי טוב הוא, תצפנהו שלושה ירחים. מי זה היה? משה רבנו. אז רבי יהודה ורבי מאיר בגמרא, אחד אמר שנתמלא הבית כולו אורה, אחד אמר שנולד מהול, שניהם אמת. גם נולד מהול וגם נתמלא כל הבית אורה בשעה שמשה רבנו נולד. ואז לא יחילה עוד הצפינו, התכנו תיבת גומה, תחמרה בחמר ובזפת, רבי שמעון אומר, רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שואל מה, מה אכפת לי, חמר בזפת, ואתה שם בא את הילד, אתה שם בסוף, על שפת היאור. אומר, אלא משה רבן, היא יוכבת, ידעה שהבן הזה שנולד, הוא יושיע את ישראל. הוא יהיה הגואל. והוא צריך כעת, לא סתם יכול להיות מושיע, אם לא יקבל עליו את היסורים של עם ישראל. ואת הגלויות שהם צריכים בעצמם לסבול, הוא צריך לשאת על שכמו. ומה היה הבעיה? היה הבעיה שכל אותם נשמות של מצרים הם גלגולים של דור המבול, חומר רבי שמעון. לכן אנחנו מתחילים עם 100 שובבים עכשיו. מה הקשר ל-100 שובבים? שעכשיו מתקנים את כל אותם נשמות שהיו בדור המבול, אחר כך דור המבול באו בדור הפלגה, אחרי זה באו בדור סדום שלוש פעמים, בפעם הרביעית נתקנו במצרים. עכשיו מה היה בדור המבול? היה מים, שטפונות, נכון? הם קלקלו במים, ברותחין קלקלו, נידונו ברותחין. לכן כל הבן הילוד, היאור תשליחו. לכן גם משה רבנו נגזר עליו שיושלח ליאור. אז הוא הושלח ליאור. אחר כך מה היה הדור הבא? דור הפלגה. דור הפלגה מה היו עושים? אזכיר לי מוישה. מה? לעלות השמיים. זה, אבל מה הם עשו? איזה עבודה הם עשו? הבא, נלבנה לשוויה שוויה, אני קצת מבוגר ממך. הבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. ותהי להם הלבנה לארן, והחמר היה להם לחומר. אז כאן תחמרה בחמר ובזפת לחפר על דור הפלגה. אז הנה שתיים. אחר כך היה דור סדום. דור סדום כתוב שם את האנשים אשר פתח הבית יקום הסנוורים וילאו למצוא הפתח. יקום הסנוורים כאן לכן סגרה אותו מסכן, היה לו חושך בפנים. תחמרה בחמר ובזפת היה אטום. אז משה רבנו היה בפנים סגור לגמרי. אמרה יוכבת, יהי רצון שכל הגזרות האלה שבאו עליו עכשיו על הילד הזה יהיה כפרה עליו ועל כל הדור כולו, למה הוא כנגד כל הדור. משה רבנו שקול 60 ריבו, איפה ראינו? יפה, בלי עין הרע, אתה משהו מבריק היום. רבי עקיבא עליו השלום, הגמרא אומרת, פעם אחת היה דורש והתחילו העם לישון לנמנם, רצה להעיר אותם, אמר להם תשמעו תשמעו, אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו וקרש אחד. מה פתאום? What do you say? What do you do? אשכי כול אל חכם, נפה מדם, נפה, כל אחד יכול לדבר בשפה שלהם, מה זה, איך יכול להיות 600 אלף, אישה אחת ילדה. אמר להם, אומנו משה רבנו, שקול כנגד 600 אלף יהודים. הוא המנהיג של כולם, הוא כלל את נשמות כולם. אז עכשיו לכן היה צריך לסבול משה רבנו בעבורם. כי מי אלה היו ה-600 אלף? והם הגלגולים של דור המבול, דור סדום, דור הפלגה, באו בדור מצרים ונתקנו שם. כי הם נשמות קדושות, אבל קלקלו. היה צריך לנקות אותם, לרחוץ אותם, ולהוציא אותם משם. אז זה אומר לכם, מיד אמר להם, אז היא לקחה ושמה אותו ותשם בסוף. אחרי זה בא מי בדיוק אותו יום בבתיה בת פרעו ירדה לרחוץ על שפת היאור. מה זה לרחוץ? כמרה אומרת מגילו לבית אביה באותו יום היא התגיירה. מה הקשר? גם זה הזוהר שואל. והרב כיסא מלך עליו השלום, רבי שלום בוזגלו, זכותו תעמוד לנו, כותב בכיסא מלך, מביא את דברי התיקונים, שהיא הייתה החלק הרע של משה. הרי אין אדם בלי חלק טוב, חלק רע. אבל משה רבנו נולד כולו טוב. איפה היה החלק היצר הרע שלו? בא בבתיה בת פרעו. היא הייתה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, השם לא ידיך אל חקתך, ויש ידו אל חקו, והנה ידו מצרעת כשלג. ואיפה בא לו מצרעת? אוי ואבוי, משה רבנו טהור. אלא שהיא נגעה בו בתיה. אז זה מהצד הזה. היא הייתה שייכת לו. לכן בזוהר יש בשפתח זוהר שלח לך מדהים בדף קוף סמך ג' אומר רבי שמעון בר יוחאי שכל לילה משה רבנו בא לבקר בגן עדן של הנשים. יש לנשים גן עדן נפרד, לא יכולים שם לצייץ הדרת נשים וכל מיני קסקוסים, זה בבלת מי ששם מצייץ ועלה. אז יש שם שבעה החלות לנשים, מוזכרות שם השמות שלהם אחת אחת. אחד אחת צרח בת אשר, אחד אחת דבורה נביאה, אחד אחת יוחלת, כולם כתובים שם בהחלות. עכשיו יש אחד, בתיה בת פרעו. וכל לילה משה רבנו מגיע, הוא מגלה לה אורות חדשים, שימו לב, חכה רגע אתה, אורות חדשים, שהיום הקדוש ברוך הוא תרי, תרי, יענו עדכון, מעכשיו, הוא אומר להם, מה הקדוש ברוך הוא גילה למשה, כל יום מגלה לו, שימו לב, מדהים, מגלה לו עוד אוצרות שלא היה אתמול. והוא הולך, הוא מגלה את זה לבתיה, והיא מגלה לכל הנשים שיושבות שם איתם, והן עולות בעוד מדרגה. אנחנו אומרים רבי שמעון בזוהר, מפחיד שם. שם איך הוא כתב את זה? שם היה מעשה רבי שמעון, היה נשמה של רב מטיפתא, ראש ישיבה אחד מעולם האמת, לא מוזכר שמו, בא לבקר בבית המדרש של רבי שמעון. והיו דורשים, רבי שמעון אומר חידוש, הוא אומר חידוש. רבי שמעון פתאום שואל אותו, אמר לו, תגיד לי רב מטיפתא, האם ידוע לך מה קורה עם הנשים בעולם האמת? יש להם שם גן עדן, ואיפה הן יושבות? ומה איתם? אמר לו, תראה, אני אף פעם לא קיבלנו רשות, אני אעלה למעלה, אבקש רשות שגלו, ואני אחזור וגיד לך. וככה עשה. חזר וגילה לו. ואז הוא סיפר לו את המעשה הזה שאני אומר לכם, שכל לילה בתיה בת פרעו מקבלת ממשה רבנו סודות, מעתיקה ממנו, ומספרת לכל הנשים שנמצאות שם איתה. אז למה זה? כי היא הייתה, היא תקנה את יצר הרע, החלק השמאלי של משה רבנו. אז היא תקנה אותו. לכן עכשיו הוא אומר, בא בתיה בת פרעו ללחוץ, באותו יום היא שבה בתשובה, כי היא באה להציל את משה. ואז ותשלח את אמתה ותיקחיה. גמרא אומרת, מה זה אמתה? האמה שלה, היד, נשתרבבה אמתה. מה פירוש נשתרבבה? מה ותיקח את אמתה? היה כמה? 24 עמות, 12 מטר. היד שלה התארכה. אז זה משהו מדהים. אומר, מה עלה לדעתה? היא רואה מרחוק את הטבעה. מה עלה לדעתה להשלוח את היד שלה? אלא אמרה, זה מה המקסימום שאני יכולה לעשות עכשיו, עד שאני ארוץ, עד שאני אגיע. ועד שזה, בינתיים היא שלחה את היד כאילו לתפוץ. והקדוש ברוך הוא אמר, את מתחת את היד שלך, אני אמתח אותה יותר. נתן לה 24 עמות, 12 מטר, והיא תפסה את הטבעה של משה, ותפתח, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. מה זה ותראהו? היה צריך לומר, ותשמע, הרי הוא צועק, נכון? אז אתה צריכה לשמוע, מה היא לא הייתה שומעת, חס ושלום, שומעת, יופי. למה ותראהו? מה רואים בוכה? שומעים בוכה. אלא כל כך בכה, עד שגם מי שלא שומע, רואה אותו, יודע, זה בוכה עכשיו. עיניים אדומות. ואז דמעות, זולגות מעיניו כמו שתי נחלים, נהרות. אז משה בוכה, שומע שמי? כן, כן, אתה שומע, יופי אתה שומע. הוא אומר, הזוהר אומר, שאנחנו עם ישראל זה השכינה הקדושה, שאדם נמצא בבית הכנסת מתפלל, ככה דיבר רבי שמעון, תקשיב. אומר, ואז לא מתקבל את התפילה, אבל הוא פתאום בוכה וצועק לקדוש ברוך הוא, תבוא השכינה מלמעלה, פותחת את החלון, ותפתח, ותראהו את, את הנער, והנה נער בוכה, רואה איזה איש, אפילו זקן, בוכה כמו תינוק, כמו ילד, ותחמול עליו. השכינה מרחמת עליו, ותאמר, מילדי העברים זה, זה יהודי משלנו, מדיין נהדה. הלום שלנו זה, ואז היא מעלה את התפילה שלו למעלה, לכן שערי דמעה לא ננעלו. זכה? בכה פרעה שהיא הבת שלו. אז בוא אני אגיד לך, תדע ידידי כלל, ואתה יודע את זה, רק אתה מחדד שכדי לראות אם אני זוכר או לא זוכר טוב, לא משנה. תדע ידידי שכל שטן גדול שעומד נגד ישראל, הוא לא יכול לעמוד נגדנו אם לא שיש בתוכו בלוע איזה נשמה גבוהה מאוד, כמו שהיה בכל הדורות. חיה עם החשברוש, ושתי המלכה, הרי מה היה עם החשברוש ושתי? הם באו אחר כך בגלגול, הרמה מפנו כותב, אותו רבי אלעזר בן תורתה, מה היה שהוא מכר את השור, זוכר את הסיפור עם השור, והלא עבד בשבת, ואחרי זה הוא הלך ואמר לו באוזן החכם, עד עכשיו היית שלי והיום אתה לא שלי, אז הוא חזר בתשובה והתגייר, אומר הפרה הזאת השור זה היה ושתי עצמה, שהיא הייתה מעבידה בנות ישראל בשבת, והבעלים של השור זה רבי אלעזר בן תורתא, הוא החסברוש, החסר ראש זה החסברוש, הוא היה בעצמו. אז אין מלך שיעלה בעולם להילחם בנו שאין בו איזה בלוע בתוכו, איזה ניצוץ קדוש. אפילו המן ימח שמו וזכר זכרו, יצא ממנו, מי יצא? רב שמואל בר שילת, כן? יצא מבני בניו של המן, לימדו תורה בבני ברק, עד היום מחפשים בבני ברק את ה... לא יודע באיזה רחוב, אני לא, לא, הרבה זמן לא הייתי שם. אז אתה שומע? אז הוא אומר, משם ראינו, ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב, למה שמח? אותו דבר כוח! אפילו שהוא היה יהודי, בסופו התעקם, ויצא ממנו שמואל הרמתי. אז אם כן מוכרח להיות גם פרעה הרשע, מה חשבת? סתם ימלוך על ישתעבד בישראל? אז היה בו איזה חלק טוב שבא בבתיה. זה למאן דאמר. אבל יש מי שאומר במדרש שבתיה לא הייתה ביתו של פרעה ממש, אלא הוא אסף אותה, מצא אותה אסופית, ואמר מה יקרא לה? בתיה. הוא לא היה מאמין בקדוש ברוך הוא, אבל הוא אמר ולא ידע מה הוא אמר. פיו הכשיל אותו. אז ככה, מה אתה אומר? היא וציפורה היו חברות יחד, היו משוטטות. יתרו לקח אחת, וכך לפי המדרש הזה. ופרעו לקח את השנייה. זאת הייתה בתיה, וזאת הייתה ציפורה. כן, הרב. כן. הרב חידה עליו השלום בתחילת עבודת הקודש בסעיף העשירי או השתים עשרה, תראה שמה כותב, מי ייתן והיה שאדם בכל תפילת עמידה שמתפלל בחול יוריד מעות, ככה הוא כותב, כי מובטח לו שתפילתו תעשה פירות. איך כותב הרב חידה? שערי דמעה לא ננעלו. אז יותר בתפילת העמידה, ואין לכן עמם גם בשאר התפילה הוא מרגיש איזה התעוררות, כמו בשני וחמישי בתחנונים או בשאר מקומות שהוא מתעורר ומוריד מעות, זה דבר גדול, זה עושה רושם גדול בשמיים. הגמרא אומרת זה כמו נסכים, כמו שהיו מנסכים על גבי המזבח יין, אנחנו הנסכה דמעי לך, כך אומר הפסוק, זה לשון נסך שהקדוש ברוך הוא שמח והשטן בורח לאותו רגע שבן אדם בוכה. הוא לא יכול לקט רגע עליו, אפילו רגע אחד. זה המעלה של הבכי בתפילה, מעלה גדולה. אז אם כן יוצא שזה ותשלח ותראהו והנה נער בוכה, ומה כתוב אחר כך? ויאמר להם, ויגדל משה, מה היה? משה רבנו גדל, ומה עשה משה? ויגדל הילד, ותבאו לבת פרעה, ויילה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים ישיתו, ויהי בימים ההם. ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויגדל אומר אבן עזרא, מה זה ויגדל? למה ויגדל? אומר שמשה רבנו עליו השלום הוא החליט להציל את ישראל מהסבל הזה. הוא ראה ישראל סובלים, לא יכול לסבול. אז מה הוא עשה? הוא למד הרבה מדעים, למד הרבה חוכמות של מלכויות בבית פרעו, לבש בגדים של מלכות. למה? כי אם היה לובש קרעים בבגדים פשוטים ובא מדבר עם ישראל, מי זה? מי זה מדבר איתנו? מה הוא מבין? מה הוא יודע? מאיפה הוא בא? אבל הוא מה עשה? לבש כמו בגדים של נסיך ומדים מפוארים וגם לשון מהוקצת, אפילו שהיה מגמגם בכבד פה וכבד לשון, בשביל שדבריו יתקבלו. כבר אמר שלמה המלך, חוכמת המסכן בזויה, נכון שמי? הוא דבריו אינם נשמעים. מי שעני בלבוש כקרעים מדבר, לא מקבלים את דבריו. הרי הוא איש מכובד ונראה מראה חיצוני ככה הולם ועושה רושם, אז מעורר התפעלות. אומר אבן עזרא, לכן ויגדל משה, אומר הפסוק, הוא עשה עצמו כמו גדול שישראל יכבדו הוא, ואז יהיה. ועוד אומר, נפש ממדרגה עליונה ולא כעבד, כי ישראל היום מדברים כמו עבדים. ישראל היום אומרים לו, מה, למה משה, אתה יעזוב, אשר יבשתם את רחנו ואין הפרור, היה להם טוב להישאר במצב הזה שלא יהיה יותר גרוע. אבל משה רבנו לא ישלים עם המצב, הוא יצא נגד זה. למה? היה לו נשמה גבוהה מאוד, לא יכול לסבול. מה, אנחנו בני מלכים, אנחנו נשתעבד תחת השפל הזה? איך אמרה הגמרא, מה זה אנוכי השם אלוהיך שהוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים? מה פירוש של זה? המצרים היו עבדים, הם עבדים של שאר האומות, ואנחנו נהיה עבדים שלהם? מסר אותנו ביד אומה שפלה, זה משה רבנו לא יכול לסבול. ואיך יכול להיות שאנחנו נהיה עבדים שלהם? ואז אומר, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, אחר כך כתוב, וגם פה איש מצרי, ואיש מצרי מכה איש עברי מאחיו. מה זה איש מצרי? רש"י אומר, לבוש בגדי מצרי והוא עברי. ככה הם אומרות הבנות של יתרו לאבא שלהם. אבל מדוע מארתן בו היום? הוא אומר, איש מצרי הצילנו יד הרועים, לבוש בגדים של מצרי, ככה רש"י מדקדק בלשונו, אבל הוא עברי. מה רצה רש"י להגיד שהוא לבוש בגדי מצרי? מה רצה לומר? הבית חדש כותב שם, דע שאנחנו אומרים כל בוקר, לפי זה מובן למה אומרים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם מלביש ערומים, ואחר כך אומרים ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם עוזר ישראל בגבורה, ובסוף אומרים עותר ישראל בתפארה. אומר, כשאנחנו לובשים לא בגדים של גויים אלא בגדים של יהודים, ציצית ובגדים צנועים, וממילא עוזר ישראל בגבורה. למה עוזר? שם חגורה של להפסיק בין ליבו לבין הערבה, כדי שיוכל להתפלל ולהזכיר שם שמיים. ממילא עותר ישראל ותפארה. קדוש ברוך הוא מביא לנו כתר שלו מלמעלה ושם לנו על ראשנו. אומר, זה היה משה. אומר, מכאן תדע שאפילו במצרים גם המצרים היו הולכים בלבוש צנוע. לכן הם אומרים לו, הוא לבוש כמו מצרי, זאת אומרת לבוש בגדים צנועים, אבל הוא לא. לא זה, אלא הוא יהודי. וזה הגמרא במסכת חולין אומרת הגמרא במסכת חולין שמה, אומר המהריק מביא את זה, אומר שמכאן אנחנו ראינו שהיו להם אותה צניעות שהיה שם. מים ראשוניים האכילו בשר חזיר, הגמרא בחולין אומרת כופבב, נכון? מים אחרונים הרגו את הנפש. אז מה הם ראשונים אכילו בשר חזיר? למה? שאז גזרה המלכות שלא יאכילו כשר, רק טרף. היה אחד, היה לו מסעדה, והוא היה, איך היה יודע, היו באים אנשים, מי שהיה נוטל ידיים מביא לו אוכל כשר, מי שלא נוטל ידיים יודע זה לא יהודי, מביא לו אוכל טרף. פעם אחת בא איזה יהודי אחד לשם ולא נטל ידיו, ישב לאכול. חברו נטל ידיו ושב לאכול, לזה הביא בשר חזיר, לזה הביא בשר של כבש. אמר לו, למה אתה הבאת לי כזה ולי לחברי כזה? אבל ראיתי שלא נטל את הידיים. אז אומר, למה ראה שלא נטל ידיים? אומר, היה צריך לראות לפי הבגדים שלו. יהודי יש לו בגדים של יהודים. אומר, אלא גם הגויים אז היו צנועים. אפילו הגויים לא היו מתהלכים בלבושים פרוצים, אז לבושים צנועים, אז הוא לא יכול להבחין לפי הבגדים. איך יבחין? לפי הנטילת ידיים. אומר, מכאן תראה איך העולם מדרדר, כך כותב הבית חדש, שאז אפילו הגויים בזמן התלמוד היו מתהלכים בצניעות, היו מפחדים והולכים בצניעות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרב הלום, של נעלך מעל רגליך. מה פרו תקרב הלום? אל תקרב כאן, אל תקרב. מה זה הלום? אלא הלום מלשון יהלום. למה שמו יהלום? היהלום, כמה שתקה אותו לא יישבר. גמרא אומרת, תיקח יהלום, הוא הולם, אתה תיקח את הסדן עם הפטיש, שבר הפטיש, היהלום לא יישבר. יישבר הסדן, היהלום לא יישבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תדע, כדי להיות מנהיג של ישראל, אסור להיות קשוח. אסור להיות קשה כמו היהלום. אל תקרב הלום. אתה רוצה להתקרב, כעת אתה מתקרב למנהיגות, אז בבקשה ממך, מנהיגות תקיפה יותר מדי, לא, אלא נוח. של נעלך מעל רגליך. מה זה של נעלך? הולך, כשהאדם הולך ברחוב, אז הוא לא מרגיש, נגיד ראש העיר, יהיה לו איזה נעלי בוסטר, ככה נעליים טובות, חזקות, הולך, או האוטו שלו עם קפיצים, אז הוא לא מרגיש שיש בכבישים מהמורות. היום כל הכבישים הרוסים. שעה ברחוב דוד, תראה בסוף רחוב דוד, זה אם אדם עבר אותו בלי ריסוק הגב שלו, צריך לברך שבע פעמים הגומל. אז זה מתרסק לו כל עבריו, יש קפיצות, כל הזמן קפיצות. אז מה צריך לעשות? קח אותו בעגלה עם סוסים, אז הוא ירגיש טוב טוב את כל הקפיצות בדרך. אומר אותו דבר, הולך המנהיג ברחוב עם נעליים, אז הוא לא מרגיש מה יש למטה. אמר לו, סל נעלך, תלך יחף, ואז תרגיש שיש אבנים, דוקר, וואי, יש זכוכיות, אך, יש פה מסמר, איי, יש פה זה, יש פה זה. אז הוא מרגיש, אז הוא יודע מה התקלות. לכן אמר לו, סל נעלך, תרגיש מה שהציבור מרגיש. לא שחס ושלום, משה רבנו היה חסר מזה, אלא בא ללמד אותנו באופן כללי תמיד שאדם צריך. מיד ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוהים. אז אומר משה רבנו, הסתיר פניו. למה הסתיר פניו? מראה אומרת, בגלל מסחר הסתרת פנים זכה לקרון אור פנים, שקרן אור פניו. למה? הוא היה גלגול הבל. הבל, למה נגזר עליו למות? איזה חטא חטא? מה עשה הבל? מראה שואלת, הרי אין מיטה בלא עוון. איך נהרג? הוא המת הראשון בעולם, זה היה הבל, אלא שהציץ בשכינה. כשהוא יקריב את הקורבן, הציץ על אור השכינה, ואסור להסתכל, כי לא יראה אני האדם בחי. בא משה רבנו שהוא גלגולו של הבל, וידע שהבל בגלגול שעבר, הוא הציץ בשכינה, לכן ויסתר משה פניו, והפסוק ממשיך ואומר, כי יראה מהביט אל האלוהים, פחד שלא יהיה זה. טוב, בוא נסיים באיזה דבר מעניין, עם כסף קצת שמי, משהו עם זהב. ושאלה אישה משכנתה, או מגרת ביתה, כלכסף, אוכלי זהב ושמלות. אז מה אחר כך אומר, וישאלו איש מעת רעהו. אז תחליט, או אישה משכנתה, או איש מעת רעהו, מה העניין פה? אלא אמר כך. אמר, ואחר כך וישאלו ממצרים, רב חידה אומר, קודם אישה משכנתה, תגידו לנשותיכם, אומר משה רבנו, להתלבש יפה. יש להם בגדים של שבת, של חג, וישימו עליהם תכשיטים, ואז ילכו לשכנה לבקש תכשיטים, ואז השכנה רואה שהיא לבושה יפה, והיא אומרת, תביא לי תכשיטים, חסר לי עוד איזה עגיל מתאים, חסר לי פה איזה ענק, איזה, אז היא נותנת לה, למה? היא רואה אותה שהיא עשירה כמוה. אבל אם היא תבוא לבושה קרעים וסמרטוטים, ותגיד לה, תביא לי, מה תביא לה? זכוכיות, תזרוק עליה, תשפוך עליה מים, לא תביא לה כלום. אז אומר, ושאלה אישה משכנתה, דומה לה. אחרי זה, וישאלו איש מאת רעהו, אתה גם כן בא לקחת כסף מהשני, תראה לפעמים אלה שאוספים כסף, הוא רוצה כסף גדול, מה הוא עושה? מחזיק ביד שלו שטרות של 200. יענו דיר בלק, אל תביא לי עשרות אגורות ושקלים בודדים, אני רוצה כסף גדול. ואחד אומר לשני, אז אומר לו, זה ככה, וישאלו איש מאת רעהו, אני מדבר איתך במיליונים, אני לא מדבר על שקלים בודדים, איש מאת רעהו. אחר כך הישירו ממצרים, אז המצרים הביאו להם מה שיש להם בפנים בפנים, בתוך הקעקורה, הוציאו להם את העושר הכי גדול, ואז היה הכל. וזה אומר, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, זה בית המקדש שאנחנו נזכה לראות אותו, והיה אם לא ישמעו לשתי האותות האלה, על האות האחרון. זה הבית השלישי. שתי הבתים הראשונים בעוונות לא הצליחו, אבל בית שלישי ייבנה במהרה בימינו, בזכות עם ישראל, בזכות התורה שישראל לומדים, ובזכות התשובה שהם